שלום. אז אנחנו במבוא לתורה שבעל פה. נתעסק היום, נתחיל לעסוק היום באמוראים. בכמה וכמה שיעורים האחרונים עסקנו בתנאים. בסדר, אם אתם זוכרים, יש לנו חמישה דורות של תנאים. יש את דור החורבן, רבי יוחנן בן זכאי. אחרי זה את הדור של בין החורבן למרד. רבי יהושע, רבי אליעזר, כל הסיפור הזה, אתם זוכרים? אבל גם לי אחרי דור, דור שלישי זה דור המרד, מרד בר כוכבא, רבי עקיבא. אחרי זה דור רביעי זה דור התלמידים של רבי עקיבא, אחרי המרד. מדברים על רשב"י, זוכרים, אתם זוכרים, דיברנו על רשב"י וקדמות ספר הזוהר. ודור חמישי זה דור חותמי המשנה, שבאמת הדמות המשמעותית ביותר, זה רבי יהודה הנשיא. אלה חמישה דורות של התנאים שדיברנו עליהם יחסית ככה בהרחבה, וגם קצת על החיבורים שלהם, אתם זוכרים. בעזרת השם נעבור לעסוק בכמה שיעורים הקרובים, נעבור לעסוק באמוראים. בסדר? טוב, אז מי היו האמוראים, מה הם עשו, מה זה וכו'. אז בואו נתחיל. האמוראים, אנחנו מדברים על מי... זה מבחינת השנים ה... המניין הנוצרי, מה שנקרא, אנחנו רואים על המאות השלישית עד החמישית לספירה. המשנה נחתמת בשנת 200 לספירה, בסדר? בשנת 400 נחתם התלמוד הירושלמי, ובשנת 500 פחות או יותר, כאילו אנחנו רואים בסוף המאה הרביעית, אנחנו חותמים, נחתם התלמוד הבבלי. זה בגדול סתם קצת ככה מבחינת השנים. כמה אמוראים היו לנו? אז יש בזה דעות שונות, בין מאות לכמה אלפים, יש ככה כאילו שנת המספרים, כמה בדיוק היו. מה שכן משמעותי נראה לי מבחינתנו זה שיש חלוקה. חלוקה מאוד משמעותית בתקופה הזאת, בין שתי הקבוצות של המוראים. איזה המוראים יש לנו? מי הם שתי הקבוצות? יודעים? מעולה, יש את המוראי ארץ ישראל, בסדר? לעומתם נמצאים אמוראי בבל, יש ביניהם גם הבדלים באופן שבו קוראים להם. אמוראי ארץ ישראל נקראים רבי, ואמוראי בבל נקראים רב. בסדר? זאת אומרת, יש איזשהו הבדל ביניהם. בדרך כלל נוהגים למנות משהו כמו חמישה דורות של אמוראים בארץ ישראל, ושבעה דורות של אמוראים בבבל. יש אמוראים שעוברים ממקום למקום בין המרכזים, תראו, ארץ ישראל ובבל בסוף, במקומות סמוכים, נכון, אנחנו רואים כאילו צפונית אלינו יותר, יש נחות כאלה שיורדים מארץ ישראל לבבל, כאלה שעוברים ממקום, אנחנו מכירים סיפורים של כאלו שהולכים וחוזרים, מעבירים את המסורות, זאת אומרת, זה, יש קשר ממשק בין המקומות, יש מסורות שהם המקור שלהם בארץ ישראל, הם התגלגלו אחרי זה לבבל וכו'. טוב, מה שאני רוצה להתעסק היום זה בעיקר בסיפור של המורה ארץ ישראל, וקצת על התלמוד הירושלמי, שהוא בעצם התוצר. כן, לכל אחת מהקבוצות האלו יש תוצר סופי. התוצר הסופי של הדיונים, נקרא לזה, של המוראי ארץ ישראל, הוא בגדול התלמוד הירושלמי. התוצר הסופי של המוראי בבל הוא התלמוד הבבלי. אז היום אני ארצה לגעת, אמרנו, בארץ ישראל ובתלמוד הירושלמי, כשלעצמו. עוד אני מקווה שבהמשך עוד נעסוק ביחס שבין הבבלי לירושלמי, בעיקר בקשר של הפסיקה וכל מיני דברים כאלו. אז המוראי ארץ ישראל יושבים בעיקר בגליל. אנחנו פוגשים אותם בעיקר בגליל, בטבריה, בציפורי, יש קצת בחיפה, קצת באקו, אבל המרכזים זה טבריה וציפורי. למה הם דווקא שמה? למה נמצא את האמוראי ארץ ישראל דווקא בחלק הצפוני של ארץ ישראל? מזכיר לכם משהו? מה זה? לא, לא בגלל זה. יש סתם מבחינת ידיעה היסטורית, יש עוד התגלגלות לצפון, מכירים קצת? מי מתגלגלת לצפון? זוכרים? הסנהדרין. זוכרים את הגלגולים של הסנהדרין? היא מתגלגלת מירושלים, אחרי זה אולי קצת לאזור הזה של פה, וכל הסיפור של יבנה, ואחרי זה לאט לאט מתגלגלים צפונה. כנראה בעקבות, בין היתר, בעקבות מרד בר כוכבא שנכשל, מרד קשה שנכשל, שקורה בעיקר באזור ארץ יהודה, באזור יהודה בארץ. יש איזושהי נדידה צפונה, והיישובים הצפוניים שורדים גם כנראה יותר, ונשארים בהם יותר. רבי יהודה הנשיא כבר יחיה בית שערים, בציפורי, נכון? זאת אומרת, כבר באמת אזור הרבה יותר צפוני. יש לנו גם אמוראים בדרום ארץ ישראל, פחות יש. יש באזור, יש בקיסריה, בלוד אנחנו עוד נפגש אמוראים, אבל המרכז הגדול יהיה באמת בחלק הצפוני של ארץ ישראל. בסדר, אז בואו נעשה קצת אולי לגעת בכמה דמויות משמעותיות. אני אומר מה שאני נראה לי חזרתי עליו כמה פעמים, ואני אגיד אותו גם בהקשר הזה. כשאני מתלבט על מי לדבר, מבין נגיד עכשיו עם מורי ארץ ישראל, אני לא הולך לדבר עכשיו, בטח לא על כולם, בסדר? אני משתדל לדבר על דמויות שבעיניי, לפחות כשאני מבין את זה עכשיו, הן משמעותיות לסיפור שלנו, לסיפור השתלשלות התורה שבעל פה. כמו שעשינו בתנאים, בסדר? יש המון תנאים, אבל בסוף נגענו באיזושהי שדרה מאוד ספדית. יש עוד המון סיפורים, כאילו יש אנציקלופדיות לתנאים והמוראים, אתם יכולים לקרוא. יש חכמים של הרב בן אילאו, שזה כיוון מסוים, שהוא ספר יותר חדש, הוא מספר יותר את הסיפור, ויש גם ספרים הרבה יותר שמלקטים את הסיפורים עליהם מהמקורות שיש לנו. תקראו, תכירו, זה יהיה מעניין, אבל אם עוד קודם לכן, ברמה הבסיסית, אני רוצה שהסיפור יישב לנו בראש. בסדר? אני יכול להגיד שלי, מאז שהתחלתי לעבוד על הסיפור הזה, כאילו משהו הסתדר לי. פתאום אתה רואה דיון, לא יודע, במשנה או באיזה מקור תנאי אחר, אתה יודע להגיד, רגע, איזה דור, מי האנשים, למה הגיוני שמדברים, כל מיני דברים כאלו. המורים יש לנו המון, אנחנו ודאי לא נדבר על כולם, אבל ננסה לגעת אולי בכמה שהם באמת קשורים לסיפור המשמעותי של ההשתלשלות של תורה שבעל פה. דור ראשון של המוראים חיים בתקופה מאוד מאוד מורכבת. החיים בארץ ישראל באותם זמן הם חיים מאוד קשים. זה יהיה קשור גם להבדלים שבין הבבלי לירושלמי. מי שולט בארץ בסוף תקופת התנאים, אתם זוכרים? הרומאים, בסדר? אימפריה רומית גדולה. תקופת האמוראים מתחילה פחות או יותר באיזשהו שינויים מדיניים באימפריה הרומית. יש איזושהי אנרכיה כזאת, ככה נראה, זה איזושהי אנרכיה כזאת באותה תקופה, בלגן כזה גדול, יש הרבה מרידות, הרבה מלחמות, כמו כמעט תמיד בהיסטוריה, כשיש מלחמות גדולות בעולם, מתעורר כוחו של שיעור ב', לא למדתם עדיין אורות המלחמה וזה, לא משנה, יש פסקה של הרב קוק, תראו, יש כאילו פסקאות על המלחמה, באורות, זה לא התחלה כזה, בתחילת אורות, אתה יודע איך מביאים אותם. לא נורא, נו, אז זה, ובפועל מה שמתעורר בפועל זה הרבה שנאת ישראל, בסדר? הרב קוק מדבר שם שמתעורר אורו של משיח. אז זה סיפור בפני עצמו מעניין, אבל באופן יותר פרקטי ופשוט, כמעט תמיד כשיש מלחמות גדולות, היהודים חוטפים. בסדר? אז אנחנו נפגוש את זה הרבה לאורך ההיסטוריה היהודית, נראה אותה לאמצע. אבל זה קורה גם כאן, יש מיסים כבדים ורעב, כאילו המצב הוא מאוד מאוד קשה. בהמשך האימפריה הרומית תתפצל לשניים, כשהחלק של ארץ ישראל עובר לידי אימפריה חדשה, הביזנטים, והחלק הצפוני יותר של בבל יהיה קשור לממלכה פרסית. ססנית, משהו כזה, ככה היא נקראת, עוד לפני שהאיראנים נעשים מוסלמים. ככה עוד לפני הקמת האסלאם, בסדר? אנחנו בשלבים ראשונים של הנצרות. במחת השנים האלו זה שלבים ראשונים של הנצרות. האימפריה הביזנטית היא כבר נוצרית, ולכן היהודים גם חוטפים ממנה, בסדר? האימפריה הפרסית, סיפור אחר, אגב, זה קשור לסיפור של פורים אולי, וגם קשור לסיפור של הפרסים, שמי זה היום? האיראנים, בסדר? העם האיראני הוא עם עתיק עם מסורות מאוד מאוד, כאילו באיזשהו מקום הוא דומה לעם היהודי בהקשר הזה. יש להם מסורות וכאילו חלומות כאלו. חלק מהמלחמות שקורות שם היום קשורות לסיפור הזה, לרצון שלהם לחזור להיות איזושהי מעצמה. שאלה, יש המתח בין מי שרוצה את האסלאם למי שרוצה את המסורת הפרסית העתיקה. טוב, בסדר, זה עניין אחר. טוב, אז בדור הראשון אנחנו פוגשים כמה דמויות משמעותיות. אני ארצה לדבר על שתי דמויות, ובעיקר על, 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 על מה שהן עושות. על רבי חייא ורבי הושעיה. למה אני רוצה לדבר דווקא עליהם? מה שעושים רבי חייא ורבי הושעיה, הם עורכים, קבצים, תנאים שנקראים. אתם יודעים? מה עוד יש לנו חוץ מהמשנה? אתם יכולים לנחש? יש לנו תוספתא. בסדר? כל המקורות התנאים שיש לנו, שלא נכנסו למשנה, נקראו ברייתות. כי הן נמצאות ברה, בחוץ. יש המון מסורות תנאיות שקיימות ומסתובבות, יש המון המון ברייתות. רבי לוקח את כל המקורות התנאיים ועורך מהם את המשנה. קמים אחריו רבי חייא, שהוא תלמיד של רבי, ורבי הושעיה, והם עורכים קבצים של ברייתות, בצורה מקבילה לאופן שבו רבי עורך את המשנה. אז תראו, יש פה חלק מאיגרת רב שריר הגאון, שהבאתי לכם את זה, שהוא מדבר קצת על הסיפור הזה, של, על, על שאלת הצורך בכתיבת התוספתא. אומר ככה, ודאמריתו, רואים במקור הראשון, דאמריתו, מה ראה רבי חייא לכותבה, ועמי לו כתבה רבי? זאת אומרת, רבי כתב את המשנה, נכון? רבי חייא הוא תלמיד שלו. אז אם רבי מחליט שזה לא חשוב, אז למה אתה כותב? ואם זה כן חשוב, אז למה רבי לא כתב את זה, בסדר? אז אומר רב שריר הגאון, אילו ביקש רבי לכתוב ולחבר כל מה שהיה שנוי בימיו, ריחן מילא והתעקרן. זאת אומרת, כאילו, אם היית מביא הכל, 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 זה היה כל כך ארוך, ואף אחד לא יכול להחזיק עם זה ראש. אלא מה? אלא רבי עיקרי הדברים תיקן וכתב, כגון כללות ולהשנקה, יתקן דברים, כאילו, הוא כתב דברים בשורה, בלשון יותר קצרה וכללית, ואפילו מחד המילתא, אפילו ממילה אחת, מגמר ממנו כמה טעמי ותילי תילים של הלכות ואגדות גדולות ונפלאות, ובסייעתא דשמיא התאמרה מתניתין, שזה גם אגב משפט מעניין בפני עצמו, המשנה נאמרה בסייעתא דשמיא. מה זה אומר שנאמרה בסייעתא דשמיא? שבמילים קצרות אתה כולל דברים גדולים. בסדר? מעין מה שאנחנו מוצאים איפה? יותר, בוא נחזור אחורה, הפוך כאילו, בתורה. בסדר? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן מילים קצרות ומדויקות, והוא תומן בהם המון 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 דברים. ואת הרבחיה ופשט בברייתא, פרטי ואנפה לאן הוא יקרא וכללי. מה עושה רבי חייא בברייתא, בתוספתא שלו? הוא מה עושה? פושט את הפרטים ומבהיר ככה את הדברים האלה. ורוב דתעמד הנפישין מרווחין בברייתא, עיקר דילהון במתניתין, ועל עיקר דמתניתין סמכינון. זאת אומרת, עיקרי הדברים שנפגוש אחרי זה בברייתות, המקור שלהם יהיה איפה? כבר במשנה. אבל הברייתא תבוא ותפאר ותפרש ותרחיב. ואנך ברייתא לא יתלו קץ. כן, אומר רב שריר הגאון, לא היה לזה גבול לכמות הברייתא שהיו לזה, זה היה עניין אינסופי. וכל אחד ואחד מן רבנן גריס להוא מפום רבי. כן, כל אחד מהחכמים היה שונה מפי רבו את הברייתות. כדאמרין בשבועות, אשכחי רפאפה בר אבא וכו'. טוב, ורבנן המוראי, באות ממדלד, רבנן המוראי דבטא רבי, הוו צריכין טובה להלין ברייתא. כן, היו צריכים ביותר את אותם ברייתות, למה? דמינהון, מהברייתות מנפקן כל מילי עמיקתא, דאמרינן במתניתין בלישנקאית הברמיזו בכלל. ויוצאים מהם ענפים וחידושים ותולדות, כי לא חיבר להון רבי אלא עיקרין דלהון. נגיד זה במילים שלנו. למה רבי חייא רואה צורך לחבר את התוספתא, למה? זה אנחנו עוד לפני הגמרא. בסדר? רבי חייא הוא בקו התפר בין התנאים לאמוראים. אנחנו עודינו לפני הגמרא, לפני דיונים של המראה, אבל מה כן, מה? לפשט הדברים, בסדר? גם הגמרא תעשה את זה בהמשך. כל דור צריך להבין דור שלפניו, אבל רבי שכתב את הדברים, הוא כותב, קצת דיברנו על זה קצת בהקשר של רבי, הוא כותב מעין תורה שבכתב, נקרא לזה ככה, בסדר? זה לא תורה שבכתב חייב, אבל כאילו מה שרבי מנסה ליצור, הוא הראשון שיוצר עוד פעם טקסט, כאילו הקודמים שיצרו טקסט אחד מקודש שהיו מי? זוכרים? אנשי הכנסת הגדולה, שחתמו את התנ"ך. בסדר? אני אומר, גם התנ"ך זה כאילו פשוט לנו שהוא איזשהו משהו אחד, כבר דיברנו על זה בזמנו. אבל מישהו בסוף היה צריך להחליט מה בפנים מה בחוץ, זהו עוד ספרי נבואה. עשו את זה אנשי הכנסת הגדולה. מאות, אין עוד כתיבה, מגיע רבי ועורך עוד פעם קובץ אחד. בסדר? והקובץ האחד הזה, מי שהיה בשיעור שהעברנו בזום, אז אמרנו זה שאחד הדברים שרבי עושה, הוא משאיר את הקובץ הזה גם כן לא ברור מספיק. בכוונה, למה הוא עושה את זה בכוונה? כי כדי שילמדו אותו. בסדר? אם אני כותב הכל, אם אני כותב משנה תורה לרמב״ם, אז אני יכול לחשוב שזה ספר, אז אני יכול, תסתדרו עם הספר שלי ואין בלתו, לא צריך שום דבר אחר. תקראו הרמב״ם, כמו שאמרנו, הרמב״ם אומר, בהקדמה למשנה תורה, אני כתבתי ספר שמישהו יכול לקרוא רק אותו ולהסתדר. מה עושים כל פרשני הרמב״ם? שולחים אותך לגמרות, סמכים אותך, למה? כי אנחנו לא מסתפקים בספר הזה. אנחנו לא עובדים ככה. זה מה שעושה רבי בכוונת מכוון. בסדר? כמו שדיברנו בתחילת השס, שהוא עושה לנו שם בלגן שלם. משעה שהכהנים אוכלים, מתחילים לאכול מתרומתה, והוא לא אומר לנו מאיפה החיוב בכלל לקרוא קריאת שמע, כל הסיפור הזה, כי הוא רוצה להגיד לנו את הדברים בקצרה ובצורה תמציתית, ושתכריח אותנו עוד להבין אותם. הוא כותב אחרת. זאת אומרת, אם הרמב״ם בעצמו כותב אחרת. לא, לא, ממה שאתה אומר עכשיו. בסדר? כן, כן, בעצמו הוא כותב, לא אחזור לזה, כאילו קראתי את זה בשיעור הקודם. בסדר, אני אומר, אבל לענייננו, אני אומר, לכן הסיפור הזה של עריכת המשנה, הוא מצריך את רבי חייא להתחיל להביא כל מיני ברייתות שיסבירו את מה שכתוב במשנה, כי המשנה היא כתובה בלשון מאוד קצרה ומאוד מאוד לא ברורה. תנסו אתם ללמוד היום משנה לבד, בסדר? זה מורכב, נכון? כאילו לא תמיד, זה לא תמיד פשוט, יש משניות יותר קלות, יש משניות יותר קשות, אבל זה לא קל, יש ביטויים שאנחנו לא תמיד מכירים, יש לי משניות שהלשון שלהם היא נורא נורא קצרה. אז אומר רב שרי הגאון, זאת הסיבה שרבי חייא מתחיל לכתוב קובץ נוסף, שיקרא, בסדר, בהמשך אנחנו נהיה התוספתא. שאלה טובה, בסדר? אולי ניגע בזה עוד מעט, בסדר? באופן עקרוני זה מקור תנאי מקביל, השאלה אם אני רגע לא רגע שם את זה בצד, בסדר? בוא נראה את נקרא את הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, הוא הולך בכיוון מאוד דומה, ועשה דבריו בה, כלומר במשנה, דברים קצרים הכוללים עניינים רבים. והייתה ברורה אצלו, אצל מי זה אצלו? אצל רבי, מרוב חדות שכלו ורוחב בינתו. אבל מי שלמטה ממנו, הנה היא קשה עליו. לפי שחכמים הראשונים לא היו מחברים אלא בשביל עצמם. לפיכך ראה אחד מתלמידיו והוא רבי חייא, לחבר ספר, ללכת בו בעקבות רבו, לבאר בו מה שאינו ברור בדברי הרב היא התוספתא, ונתכוון בה לבאר המשנה, ולהוסיף עניינים שאומנם אפשר ללמדם מן המשנה, אבל אחרי יגיעה. וחידשם כדי ללמדנו איך ללמוד ולחדש מן המשנה, וכך עשה גם רבי הושעיה. לא רק שהם מלמדים אותנו עוד פרטים שלא היינו יכולים לדעת, אלא מה הם עוד מלמדים אותנו? איך לומדים. זאת אומרת, הגמרא בהמשך, תביא המון המון ברייטות, ותשתמש הרבה בתוסי, כאילו בהרבה... זה... הרבה פעמים אני אומר לחבר'ה שלומדים, כשאנחנו לומדים גמרא, אני אומר, תלמדו קודם כל טוב טוב את המשניות. אתם רוצים ללמוד עכשיו פרק בגמרא? תלמדו טוב את כל המשניות של הפרק. זה קודם, תמיד נכון ללמוד קודם את המסכת, אבל אני אגיד אפילו ברמה הפשוטה, תלמדו טוב טוב את המשניות של הפרק, אחרי זה אתם רוצים, תעברו על התוספתא. תעברו על התוספתא וזה, סיכוי סביר שבדיונים בגמרא אתם תהיו סך הכל בעניינים. כי המון מהברייטות שהגמרא תביא, זה, הם כבר, הם כבר מופיעות שם. בסדר? זאת אומרת, זה... מה זאת אומרת? עוד פעם, אתה אומר שהגמרא מתייחס לזה יותר מדי או פחות מדי? לא הבנתי. ומה אתה מצפה שיקרה? שזה יהיה פחות ממשנה. כן, לא, אני אגיד כאן, אני חושב שבאופן פשוט למשנה יש מקום יותר משמעותי, בסדר? אבל עדיין, זאת אומרת, גם המקורות שרבי לא הכניס, זה לא אומר שהם לא נכונים. זאת אומרת, מה שרבי חייא ודווקא הדברים פה נראה לי עוזרים להבין, אם מקורות התנאים האלו מטרתם להבין את המשנה, להסביר את המשנה, בסדר? אז מאוד הגיוני שאני אעמת בין הדברים, כי אם, משהו, כי אם זה לא מסתדר לי, אז סימן שמשהו פה לא הבנתי נכון, אולי לא הבנתי את המשנה נכון, כמו שהגמרא הרבה פעמים תעשה. יהיה לנו, זה קשור לא יודע, כל מיני שינויים שהגמרא תעשה בהבנה פשוטה של המשנה. הרבה פעמים זה נובע מאיזושהי ראייה יותר כללית. זאת אומרת, המשנה אומרת ככה, אבל התוספתא הבינה, אנחנו לא יודע, יש מקורות תנאים אחרים שמבינים אחרת, והפער הזה מצריך אותי להבין שאולי ההבנה שלי את המשנה היא לא נכונה, נגיד. בסדר? טוב. בסדר, אז אני אומר את זה ככה בצורה פשוטה, יש חומר תנאי, המון המון חומר תנאי, רבי עורך חלק משמעותי, ורבי חייא ורבי יושעיה כבר מתחילים לפתוח את תקופת האמוראים, שכבר מתחילים, זאת אומרת, אולי איזשהו מפעל ראשון שמתחיל לפרש את דברי המשנה. המפעל הראשון הזה הוא איזשהו קו פרשת מים, עוד כי המקורות שלו הם עוד מקורות תנאיים. זה לא האמוראים שמתחילים עכשיו, זה לא הדיונים בבתי המדרש בארץ ישראל שיתחילו לדון על המשנה, כאילו, ולעשות כל ההיקשים וכולי, אבל הם יביאו עוד מקורות שמטרתם לעזור לנו להבין את המשנה. אני חושב באיזשהו מקום שהכתיבה שלהם, שנגיד שרבי חייא ורבי הושעיה, היא גם עוזרת לחזק את המשנה. למה? כי נגיד כתיבת התוספתא נעשית בצורה מקבילה לכתיבה של המשנה. זאת אומרת, גם התוספתא מחולקת לאותה מסכתות. בסדר? לכל מסכת מלבד ארבע מסכתות, יש לנו גם תוספתא. חוץ מאבות, קינים, מידות ותמיד. כתוב לי אחרת, לא הייתי זוכר את זה, אבל יש ארבע מסכתות שאין לנו להם תוספתא, אבל שאר המסכתות יש לנו. בסדר? אפשר להסתכל על זה בצורה פשוטה, ולהגיד, בסדר, ברור, כאילו, יש לנו, כמו שיש משנה, יש תוספתא, אבל תחשבו שזו תקופה שהדברים רק נכתבו, כאילו, רק נערכו, נגיד, זה אפילו לא בטוח שהם היו כתובים עדיין. יכול להיות שהם עדיין עברו בעל פה, רק בתור משנה, לא משנה, זה דיון אחר. אבל אני אגיד, יש משהו מאוד מחזק. כשאני כותב, נגיד, פרשנות לספר מסוים, אני נותן לו משמעות. בסדר? כשאני כותב על בסיס ספר מסוים. כשהשולחן ערוך, לדוגמה, נכתב על בסיס הסימנים של הטור, אז פתאום הסימנים של הטור נעשים מאוד כאילו, והשולחן אורך מתקבל באופן שבו מתקבל, אז גם הסימנים של הטור הם נורא משמעותיים. אתם מבינים מה אני אומר? החלוקה שלו. אם השולחן אורך היה כותב אחרת, אז זה כנראה היה נראה קצת אחרת. אתם יודעים מה אני אומר? בסדר? טוב. אז יש לנו הרבה ברייתות שמסתובבות. חלק מהברייתות באמת הן שגורות על פי רוב התלמידים, זה מה שאנחנו פוגשים אותם בברייתות של רבי חייא ורבי הושעיה, וזה אולי מה שהגמרא אומרת. הגמרא בחולין אומרת, אמר לרבי זירא, כמו שיש לכם זה גם במקורות, אמר לרבי זירא, לאו אמינא לחול, כל מתניתא דלותניא ברבי חייא וברבי הושעיה, משבשתא היא, ולא תותבו מינה בי מדרשה. זאת אומרת, יש ברייתות שמסתובבות, מסורות שמסתובבות, חלקן אנחנו נקרא לזה אמינות יותר, חלקן אמינות פחות, זאת אומרת יש דברים שנפלו בהם אולי שיבושים. הברייתות האלו של רבי חייא ורבי הושעיה הם עברו איזשהו סידור ועריכה, ולכן אנחנו נותנים להם איזשהו מקום משמעותי. בדרך כלל הם יופיעו בגמרא כתנו רבנן. מה, מה, מה הכוונה? תנו רבנן זה בלשון רבים. בסדר? שנו חכמים. הברייתות שהתקבלו, יש להם מסורות חזקות והם התקבלו, יופיעו בלשון רבים. יש ברייתות שמופיעות בלשון תנא, תניא, דברים כאלו שהם כאילו תניא, מישהו אמר, תניא אמר רבי שמעי, שאנחנו מכירים אותו, אבל יש כל מיני ברייתות שאנחנו מכירים אותם בשם מישהו אחד, שזה מסורת שהיא פחות, יותר מקומית נקרא לזה, בסדר? זה מופיע באחד הספרים, יש ספר נקרא יד מלאכי, אני לא זוכר אם הבאתי לכם אותו בסוף או לא, בדף, ספר של כללים, אחד יהודי שחי לפני בערך 300 שנה, באיטליה, והוא כותב ספר כללים לשס. אז הוא כותב שם ככה, הוא כותב תנו רבנן, כל תנו רבנן היא ברייתא שגורה בפי הכל. המקובלת מן המרובים. כן, זאת אומרת, זה אמרנו בשביל הלשון, תנו רבנן, שנו חכמים. וכל תניה, שזה בלשון יחיד, ברייתא ששנאה יחיד בבית המדרש, דאיתי מתניתא בידה וקיבלו אמיני. זאת אומרת, זה לא שדחו אותה, אבל זה לא ברייתא שבסדר התקבלה באותה מידה, בסדר, טוב. אז זה קצת אולי על התוספת, אני אומר, דור ראשון, אני חושב שאולי נסכם את מה שאמרנו, לדור ראשון אנחנו פוגשים, יש עוד דמויות משמעותיות בדור הזה, אבל מבחינתנו אני מדבר על שתי דמויות משמעותיות, רבי חייא ורבי הושעיה, שהן הראשונות להתחיל לכתוב סוג של פרשנות למשנה, בסדר? והפרשנות הזאת יכול להיות שהיא גם נותנת איזושהי דחיפה נוספת לסמכותה ומשמעותה של המשנה. שאלות עד לכאן, לפני שאני עובר לנושא אחר. לתוספתא? תוספתא זה ברייתות ארוכות, זה קובץ ארוך, זה כמו ההבדל, אני אומר עוד פעם, יש הרבה מקורות תנאים, בסדר? מסורות תנאיות. חלקן נערכות על ידי רבי למשנה, בסדר? הרוב נשאר בחוץ. באים רבי חייא ורבי הושעיה, ועורכים גם את מה שבחוץ, מוסיפים, בסדר? לכן נקרא תוספתא, איזושהי תוספת למשנה, שהיא של דברים שהם בנויים על סדר המסכתות של רבי, ובתוכם יופיעו דברים שהם מבארים ומרחיבים ומוסיפים. בסדר? הרבה פעמים אנחנו ננסה, נגיד, לערוך השוואה בין האופן שבו, בין הנוסח בתוספתא לנוסח במשנה. נגיד הפתיחה של מסכת שבת, דיברנו על זה בשיעורים, פרוצים של, נגיד על הסיפור של רשויות שבת, איך פותחים, מה שהגמרא אצלנו תביא רק בדף וו, את כל הרשויות שבת, התוספתא פותחת איתו נגיד אצלנו בצורה מאוד ברורה, והגמרא אחרת כאילו תצטט אותה, וזה מעניין לראות את ההבדלים. אבל זה אולי קצת, נראה לי ככה, זה קצת על הסיפור הזה של התוספתא, כדאי להכיר אותו ולהתרגל גם ללמוד אותו, אם אנחנו ממליץ כאילו חוץ מה... חוץ מההבנה של איפה אנחנו עומדים בסיפור, תלמדו. זה מופיע בגמרות. אם תקנו גמרות שהן לא שוטנשטיין, אז יהיה לכם כל מיני דברים טובים אחרים בסוף. יש שם נגיד תוספתא, ויש שם ראש וריף, וכל מיני אנשים גם כן כאלה שספריהם חשובים. לא כמו שוטנשטיין, אבל הם גם חשובים. טוב, אני רוצה לעבור לדבר על הדמות אולי הכי משמעותית. כן? לא, זה מה שאמרתי. על פניו המשנה היא כאילו הכי חזקה. נכון, אבל יכול להיות שכאילו התוספתא תצריך אותנו להבין נכון יותר וטוב יותר את המשנה. אני כאילו, לכן אני אומר זה כאילו, אתה מבין מה אני אומר? ככה נראה לי. אבל אני לא בטוח שאני צודק מאחור, כאילו, אין לי דוגמאות שבדקתי יותר שקל להגיד לך איך זה עובד. אני לא יודע, אני צריך לבדוק את זה עוד יותר, בסדר? טוב, הדמות הבאה שאני רוצה לדבר עליה קצת יותר בהרחבה זה רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא המורה מהדור השני. רבי יוחנן של, לא רבי יוחנן בן זכאי, שדיברנו עליו בדור ראשון של תנאים. רבי יוחנן ברנפחה נקרא, הצמד של ריש לקיש, נגיד. בסדר, קצת אולי יעזור לכם אולי לעשות סדר בראש, מי שקצת מכיר את הדמויות. רבי יוחנן חי בדור שני, הוא עוד לומד מרבי יהודה הנשיא. ככה, ממש בצעירותו, לומד מרבי יהודה הנשיא. הוא חי המון שנים, הוא חי איזה 100 שנים, כמה בערך 100 שנה. והוא ממלא לנו כמעט את כל תקופת המוראי ארץ ישראל, כן. כן. בסדר? הוא המורה, התלמיד חבר של רבי יוחנן. המורה גם כן, בדור שני של המוראי ארץ ישראל, בסדר? אז אני אומר, הוא חי הרבה שנים, זאת אומרת, דור רביעי של המוראי ארץ ישראל הם עוד תלמידים שלו. הוא מדור שני, וגם גם הדור הרביעי עוד יהיו תלמידים שלו. הוא מספיק ללמוד אצל רבי יהודה הנשיא, ולומד גם אצל רבי חייא, לומד גם אצל רב. רב, זאת אומרת, הוא בעצם יהיה גדול הדור של בבל, אבל הוא מתחיל את חייו בארץ ישראל ועובר לבבל, ורבי יוחנן עוד מספיק ללמוד אצלו. הוא לומד בעיקר אצל רבי חייא ובעיקר אצל רבי הושעיה, סליחה. בסדר? אצל רבי חייא ורבי הושעיה הוא לומד. באופיס שלנו קצת על הסיפור שלו, הוא נולד, אבא שלו נפטר כשהוא היה עוד בהיריון שלו, ואמא שלו נפטרת כנראה בלידה או משהו כזה, הוא גדל בלי הורים. יש לו איזושהי ירושה גדולה שהוא זוכה לקבל, כל מיני סיפורים כאלו בגמרות של מקומות שהיו שלו, כל מיני שדות, פרדסי, כאילו דברים כאלו שהיו שלו. אבל הוא, למרות כל, דיברנו על הקושי הכלכלי של אותה תקופה, שיש מיסים, והמצב מאוד מאוד קשה, הוא מוכר כמעט את כל הירושה שלו כדי ללמוד תורה. יש איזשהו שלב שבו הוא כמעט מוותר, וזה סיפור מעניין, הגמרא מביאה בתענית, נקרא אותו, בסדר? יש לה, הוא מופיע גם כן אצלכם, בתענית דף כף א'. סיפור, אפשר ללמוד אותו גם כן, כמו הרבה סיפורים שאנחנו מביאים, אפשר ללמוד אותו בפני עצמו, אבל אנחנו כאילו ניגע ממש ממש בקצרה. אילפה ורבי יוחנן, כן, אילפה זה עוד אדם ככה אמורה בין תקופתו, רבי יוחנן אבו גרסה באורייטה, כן, שבו למדו תורה, דחיקה להו מילתה טובה. כן, היו חברותה, למדו ביחד, והמצב הכלכלי הלך ונעשה קשה יותר ויותר, עד שבאמת היה כבר קטסטרופלי, מתלבטים מה לעשות. אמרי, כן, אמרו אחד לשני, נקום ונזל ונעבד עסקה, בואו נלך נעבוד קצת, ונקיים בנפשין, אפס, כי לא יהיה בך אביון. לא סתם אנחנו יוצאים מהישיבה, למה אנחנו יוצאים מהישיבה? למה? אבל למה אני רוצה לקיים אותם, למה? כי מה? יש פסוק מפורש, מה אפס כי לא יהיה בך אביון, בסדר? נכון? כמו אנשים שמעולם לא אוכלים, הם רק עושים ברכה, נכון? כן. נכון? עוד מעט אולי ננסה טיפה לדבר על הפסוק. אז לו עוט ותבטא גודה ראייה, ישבו מתחת איזה קיר כזה רעוע, הבו קקר חריפתה, בסדר, ישבו מתחת איזה קיר ואכלו ארוחת בוקר. עטו תרי מלאכי השרת. מגיעים שני מלאכים, שמעי רבי יוחנן דאמר חד לחברי, נישדי עלינו האיגודה ונקטלינו. כן? שני מלאכי השרת עוברים שם. זה נשמע, נשמע סיפור לא טוב, כן? אנחנו נשמע כזה שתי ארסים כזה שרים, בוא נפיל עליהם את הקיר. נהרוג אותם. כן או לא? למה? אז למה? אבל לא סתם. שמניחים חיי עולם הבא ועוסקים בחיי שעה. תראה מה הם עושים. אמר לאידך שבקינו. עזוב אותו, למה? עזוב. דאי קבעו חד דקיים עלי שעה. יש אחד שכאילו, זה הזמן שלו, יש לו זמן טוב עכשיו, עזוב אותה. טוב. רבי יוחנן שמע, אילפה לא שמע. אמר לרבי יוחנן לאילפה, שמע אמר מידי? שמעת משהו? אמר לי לא. אמר מידי שמע אנא, ואילפה לא שמע, שמע מינה לדידי קיים עלי שעתה. זה כאן הזמן שלי. אמר לרבי יוחנן, יהדר, בוא נחזור, ואוקי בנפשי, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. יש פסוק אחר. נכון, אנחנו כבר אמרנו, הפסוק הראשון אמר, אפס כי לא יהיה בך אביון. יש פסוק אחר, לא יחדל אביון מקרב. אז בוא נחזור לנקיים את הפסוק הזה. רבי יוחנן הדר, אילפה לא הדר. אחרי זה יש סיפור, הסיפור עוד ממשיך. הסיפור של אילפה הוא סיפור מעניין, אבל אני עוזב אותו רגע בצד, בסדר? יכול להיות שרבי יוחנן באמת שומע שם את המלאכים והכל הוא כפשוטו, בסדר? ויכול להיות שיש פה קצת, שיש פה איזושהי אמירה אחרת. אני אגיד זה כך, הרי הדיון ביניהם על הפסוקים, נכון? הוא הרבה, כמו הרבה פעמים, אנחנו... אתה יכול למצוא בתורה מה שאתה רוצה לפעמים. כאילו צריך להגיע באיזושהי צורה מאוד ישרה. אתה יכול להגיע באותה פרשת שבוע, לבית כנסת אחד, ומישהו שם ידבר, לא יודע, ידבר, עכשיו שזה דיון נגיד על ענייני ארץ ישראל, החזרת שטחים. אז אחד מהפרשת שבוע יוכיח שאסור להחזיר, ומה זה ארץ ישראל וזה, והשני, בית כנסת אחר, יוכיח שמהפסוקים שלנו ממש, אנחנו לומדים כמה גדול השלום וכמה צריך זה, ונכון, הרי באותם פסוקים, אז, לפעמים באמת יש 70 פנים לתורה, לפעמים יש גם אנשים שאומרים גם את הפן ה-71, נכון, שהוא לא תמיד מהתורה, אבל בסדר. אבל הפסוקים כאילו קצת יכולים, כאילו הם יכולים למשוך לכאן ולכאן. שאלה מה עושים עם זה? בסדר? ויושבים שם אלפא ורבה ומתלבטים, אין להם מה לאכול ומתלבטים. ויש משהו שרבי יוחנן שומע. עכשיו, אני לא יודע אם להגיד אם מה שהוא שומע זה באמת את המלאכים או לא. יכול להיות שהמלאכים פה זה איזושהי כוונה להגיד, רבי יוחנן מבין שיש פה איזשהו צורך, כאילו צריכים אותו. בסדר? וכשהוא שומע את זה, אני אומר, יכול להיות שזה כל ששומע אותו בפנים, ויכול להיות ששומע אותו מבחוץ, אני לא יודע להגיד. אבל הוא שומע משהו שאומר, צריכים אותך פה בעולם הזה, בעולם התורה הזה. והוא מבין שהוא צריך לחזור. והוא מבין שהוא גם שלם על זה מחיר, כן? כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אני יכול להיות שאני אשאר בלי כלום, אבל אני מבין שצריכים אותי. רבי יוחנן מוכן לחזור. אז הוא בשלב מסוים הוא עובר לגור בטבריה. שם הוא באמת יפגוש את ריש לקיש. עוד מעט אולי נדבר קצת על הסיפור הזה של ריש לקיש. בין היתר, אחד הדברים שרבי יוחנן עושה באופן פשוט, ככה הרמב״ם כותב, זה שרבי יוחנן, הבאתי לכם את זה גם בהקדמה לפירוש המשנה, ורבי יוחנן אומר הרמב״ם, חיבר הגמרא הירושלמית בארץ ישראל אחר חורבן הבית, בקרוב 300 שנה. זאת אומרת, בערך בשנת 300, רבי יוחנן מחבר את התלמוד הירושלמי. אני ארצה לנסות לגעת עוד קצת בדמות של רבי יוחנן דרך כמה סיפורים, ואולי דרכם קצת להבין את הסיפור של התלמוד הירושלמי, אולי איזושהי, נגיד על זה איזשהו משהו, בסדר? אז הסיפור הראשון, סיפור נעל יחסית מוכר, מופיע בתחילת מסכת ברכות. אתם רואים את זה? מופיע אצלכם בסוף העמוד הראשון. רבי אלעזר חלש, על לגבי רבי יוחנן. בסדר? רבי אלעזר היה חולה, רבי יוחנן בא לבקר אותו. חזה דעה וגני בבית אפל. רואה רבי יוחנן שרבי אלעזר גר בבית ככה בלי אור. מה עושה רבי יוחנן? גלי לדרועה, כן? מגלה את הזרוע שלו, ונפל נהורה. הבית הוא אר. חזה דעה וקבחי רבי אלעזר. רואה אתה שהוא בוכה, אמר לו, מה לימי קבחית? מה הסיפור? למה אתה בוכה? אם משום תורה דלא הפעל, כן, לא הרבה את התורה, שנינו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שכוון ליבו לשמיים. ואם משום מזוני, אמרנו, אנחנו נמצאים בתקופה קשה, אין אוכל, אין זה, לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות. ואם משום בני, זאת אומרת, יש לך צרות עם הילדים, הבנים, דין גרמה דעשי רבר, זה סיפור מפורסם יחסית של רבי יוחנן, שהוא גם מסתובב, היו לו 10 בנים את כולם קובר, בסדר? והוא לוקח עצם מהבן האחרון שלו, ואיתם הוא מסתובב. וכשהוא בא לנחם, הוא אומר להם, ישנם צרות גדולות יותר. בסדר, הוא מוציא את העצם, וזה העצם הקטנה שנשארה מהבן העשירי שלי. אמר לי, אז יש כל מיני סיבות לבכות פה, נכון? ועל כולם אמר לו, אין סיבה לבכות. אומר לו רבי אלעזר, למה אני בוכה? אתה יודע למה? לישופרה דבא לי באפרה כבחינה. על מה אני בוכה? על היופי שלך רבי יוחנן, תראה איזה יפה אתה. אתה רק מוריד את השרבול וכל הבית נהיה אור, תראה איזה חתיך אתה, על זה אני בוכה. שהיופי שלך הולך לבלוט באפר. אמר לי, מה אמר לו רבי יוחנן? מה אתם הייתם אומרים? לא, אני חצי, לא. אמר לי, על דה ודאי כבחית, ובחות תרוויו. עד אחי ואחי אמר לך, אם עליך איסורים, אמר לי לא אין ולא שחרן, אמר לי אהב לי ידך, יאיב לי ידי ואוקמה. טוב, אז הסיפור הזה באמת הוא סיפור מאוד 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 מוזר, נכון? זאת אומרת, כאילו יש שם צרות גדולות, ובסוף על מה הם מחליטים לבכות שניהם? על היופי של רבי יוחנן שעתיד לבלוט באפר. זה מה שמטריד אותם עכשיו, כאילו, זה הסיפור, מכל הסיפורים האלו. טוב, אז אגיד אולי כך, בצורה פשוטה אפשר להגיד שמה הכוונה של הבכי הזה על היופי, מה הסיפור? אז אפשר אולי להגיד שרבי אלעזר בעצם מתכוון להגיד, על מה אני בוכה? על עצם הקיום של מוות בעולם, אתה הגוף שלך שהוא כזה יפה וכזה משמעותי, בסדר? זה שהוא עתיד להפוך לכלום ושום דבר, זה סמל לכל מה שקורה לכולנו, זאת אומרת, לכל המוות הזה שקיים בכלל בעולם, לכל הכיליון שקיים, כאילו כל ה... כל זה שדברים בעולם הולכים ונפסדים כל הזמן, ועל זה באמת אולי ראוי לבכות. טוב, אבל אולי נעשה קצת להסביר את זה בכיוון נוסף. המהרש"א כאן במקום אומר משהו מעניין. הוא אומר לנו שהצער נובע מהעובדה שהיופי של רבי יוחנן, הופיע בגמרא אחרת, הוא היה דומה ליופייה של ירושלים. רבי יוחנן, היופי שלו היה מזכיר את יופייה של ירושלים. כך אומר המהרש"א. אבל גם זה לא מספיק, כאילו, יכול להיות קצת כאילו משהו... ואז אתה שואל אותך, ו, נכון? כאילו, נגיד, זה נכון שזה משהו פנימי, ואז מה? זה היופי של ירושלים, ואז מה? אז בואו נעשה טיפה להבין את זה אולי יותר. אז רבי יוחנן הוא באמת אדם מאוד מאוד יפה. הוא גר בעיר טבריה, שאנחנו יודעים שטובה הגמרא במגילה אומרת. טבריה שטובה ראייתה, עיר שככה נראית מאוד מאוד טוב. התוספות שאומרים שהיא עיר מלאה גינות ופרדסים, כן? כמו שפעם הייתה, טבריה הייתה פעם עיר יפה. גם היום יש לה פוטנציאל לא רע. אולי. טוב, המקור הנחב הכי מפורסם שתעסק ביופי של רבי יוחנן, זה סיפור, איזה סיפור? יש להקיש, נכון? אז מה הסיפור? אז בואו נראה, גמרא במציע, דף פי דלד. אומרת ככה, הבאתי לכם את זה. יש שם כמה, יש שם שלושה סיפורים בגמרא. אנחנו ניגע לכל אחד בפני עצמו. אז אומרת הגמרא, יום אחד, הווה כסחי רבי יוחנן בירדנה. כן, רבי יוחנן שוחה בירדן, כן, נסי. אבל, אז הוא שוחה בירדן, מה זה הירדן? אני מניח, לא יודע אם אני צודק, אני מניח שזה בירדנית הכוונה. לא בירד, כאילו, סתם, נהיה יותר קרוב פשוט לטבריה. חז ירש לקיש ושבר לירדן הבטרי. רואה אותו ירש לקיש וקופץ אחריו למים. בסדר? רואה אותו קופץ מצד לצד כזה. אמר לי, חילך לאורייתא. אומר לו, רבי יוחנן ירש לקיש, תראה איזה כוח יש לך, כל הכבוד, חילך לאורייתא. בסדר? כאילו, הכוח שלך, לימוד תורה. אמר לי, אומר לו ירש לקיש, בסדר? הוא פוגש את גדול הדור, והוא לא מתרגש. אומר לו, תראה איזה כוח יש לך, מה זה וזה. אולי הוא גם אפילו אמר לו, הביא לו מכתב, אתה רואה זה, מה יכול להיות שזה נכתב מזבוב, העולם הזה, מה איך הוא נברא, כל מיני דברים, לא יודע. אמר לי, שופרך לנשי, היופי שלך, לנשי, תראה, רבנו, אתה מבוזבז שם בישיבה, נכון? תבוא, סדר אותך וזה. אמר לי, אי הדרת בך, אומר לו רבי יוחנן, אם אתה חוזר בך, יביא לך אחותי, דשפיר המיני. יביא לך את אחותי יותר יפה ממני. אומר לו, קביל עלי. אומר, יש לקיש, לקחתי. בא אלה מהדר לעתו ימני, כן, רוצה לחזור לצד שני, להחזיר את הבגדים שלו, ולא מציע הדר. למה? יש לקיש לא מצליח לחזור, למה הוא לא מצליח לחזור? תורה מתשת. אולי בגלל זה אתם לא קיים בבוקר. אקרי ואתני, נכון, לימד אותו מקרא, משנה, ושאביה גברא רבא. רבי יוחנן מלמד אותו ועושה אותו אדם גדול, כן, אם הוא סתם, דמיינו את הסיטואציה, רבי יוחנן חוזר אחרי זה הביתה. הוא אומר לך, אותו אל תשאלי, מצאתי לך שיהיו דוחן דברים כאלו. בסדר? מי הבחור? אז הוא אומר, בוא תיכנס, נכנס, תשתקד, אומרת, כן, ואיפה החתן אבל? הוא אומר, לא, זה החתן. אז רבי יוחנן ורשת לקיש, זה סיפור אחר, זה באמת מאוד מאוד מעניין. אז מה זה גם, זה סיפור מוזר כזה, נכון? אז מה הסיפור? רבי יוחנן מזהה ברשת לקיש באמת כוח מאוד מאוד עוצמתי. הוא אדם מאוד מאוד חזק. והוא מבין שיש לו פוטנציאל להיות אדם גדול. אנחנו יודעים שכוח זה דבר שתלוי מה עושים איתו. עם כוח אפשר לעשות דברים טובים, אפשר לעשות דברים נוראיים. כל אדם שיש בו כוח, בסדר, כוח זה דבר גולמי שאפשר לשחק איתו. הרבה פעמים, אגב, נגיד במקומות הלא טובים שלנו, או המקומות הטובים שלנו, אנחנו נפגוש דברים דומים. בסדר? זאת אותו כוח שאנחנו נפגוש פה, אדם יכול לבדוק את זה עם עצמו. דברים שאנחנו נפגוש אותם פה, אנחנו נפגוש אותם גם בצד השני. זאת אומרת, גם הנקודות הבעייתיות שלנו יהיו באותו מקום. אם אדם יש לו יכולת מנהיגות, נגיד, בסדר? אז הוא יכול להוביל דברים מאוד מאוד טובים, והוא גם יכול להוביל דברים מאוד מאוד לא טובים. ולפעמים הוא גם יכול למצוא את עצמו, לפעמים פה, לפעמים שם. בסדר? נגיד, אני אומר את זה כדוגמה. טוב. רבי יוחנן, כאילו, אני אומר, הוא רואה את הפוטנציאל שיש לקיש, והוא מבין שיש פה כזה פוטנציאל שהוא אפילו מוכן באמת לתת לו את אחותו ככה. כאילו, אומר, אני רואה, אני יודע שכאילו ברגע שאתה עולה על המסילה הנכונה, אני טיפה מזיז אותך ואתה עולה למסילה, אתה כבר תעוף קדימה, אני יכול לראות את הכוח שלך כבר באמת מגיע לאיזשהו מקום מאוד מאוד, מאוד חזק. אבל זה לא נגמר ככה, כי ריש לקיש מחזיר לו. נכון, מה אומר לו ריש לקיש? לפיכך לאנשים, אומר לו, נגיד, מילא, אני יש לי מה לעשות פה ושם, אתה נגיד, אני מקבל את זה, בסדר? נגיד, יש גם בעולם שלי, גם בעולם שלך יש מקום לכוח. אבל יש לי שאלה אליך, רבי יוחנן. בעולם שלי יש מקום ליופי. בעולם שלך יש מקום ליופי? יש מה לעשות עם היופי שלי בעולם הזה שלך, אתה מבוזבז כאילו. קיבלת, הקדוש ברוך הוא הביא לך כוח כזה, נכון? תראה על מה אתה מבזבז אותו. מה זה? הוא לא משתמש בו. מה, אתה, למה הקדוש ברוך הוא ברא יופי בעולם? אגב, זה גם, זה שאלה כללית כאילו, נכון? לא, מה זה, לא ימכור את עצמו. אני אגיד, זה ככה, כאילו, בוא נשאר, אנחנו שואלים את זה עד היום. קדוש ברוך הוא בורא, יש נשים יפות בעולם. למה הם נבראו? זה שיהיה לנו קשה? לא, אז יש, לא, אני אומר זה, יש הרבה שחושבים שכן, נכון? אגב, גם הביטוי להתחתן איתם, מה זה התחתן איתם? התחתן איתה, נכון? הנה, כל אחד בפתרונות שלו. לא, באופן, אני אגיד את זה ככה, אנחנו צריכים, כאילו צריך לראות, יש מי שיגיד, בסדר? יופי הוא יצר הרע. יש אמירות כאלו. יופי הוא יצר הרע. אם עכשיו, לא יודע, אם בחורה נגיד יפה מדי, אז תעשה הכל כדי שלפחות לא יראו את זה. בסדר? הסתבכת, כאילו, היה עדיף שתציג קצת יותר מכוערת. בסדר? כאילו, זו שאלה על כל מיני דברים. זו שאלה מעניינת. יפה, אז רבי יוחנן עונה לו אותו באותו מטבע. הוא אומר לו, רבי יוחנן, נכון, יש מקום, גם ליופי בעולם שלי, אבל מה? איפה יש מקום ליופי בעולם שלי, נגיד? אז אומר לו, נגיד בזוגיות, בסדר? אני מאחל לכל אחד מכם שיתפלל עם אישה שתהיה מאוד מאוד יפה בעיניו. בסדר? זה לא דבר חיצוני, יופי הוא לא דבר חיצוני. הוא לא רק דבר חיצוני. בסדר? יש היום מודל יופי חיצוני, שמנסים להכיל אותנו בו. סבבה? כאילו הוא גם כזה קצת מטופש, כאילו, מודל מאוד ספציפי. אני לא בכל, כאילו, בני, לא יודע, תלכו למדינה באפריקה. אני לא חושב שהם אוהבים בלונדיניות רזות. כאילו, לא נראה לי שכאילו, אלה הם כן כבר קלקלו גם אותם. בסדר, זה איזשהו משהו סתם של העולם המערבי, כאילו, בצורה פטרונית, לוקח, כאילו, איך נראית אישה אצלו ומחליט שזה הדבר הכי איזה. אבל כל אדם צריך שאשתו תהיה יפה בעיניו, זה דבר חשוב. אבל יש, כאילו, יש מקום, רבי יוחנן אומר, יש מקום ליופי גם בעולם שלי. יש לזה מקום, יש לזה משמעות. רבי יוחנן בעצמו הוא אדם יפה. וזה לא דבר שהוא מחביא אותו, בסדר? היופי שרבי יוחנן מופיע בגמרא שם בהקשר נוסף. אתם רואים ככה בא, הבאת לכם את זה באורות ב' שם. למה זה שונה? כי מה? זה לא לגמרי נכון. בסדר, גם זה קצת, זה לא לגמרי נכון, גם, זה נכון שזה, אולי נגיד ככה, אני מסכים שזה לא באותה מידה, לגברים יש, לפעמים יש דברים אחרים, כוח נגיד יכול להיות משהו כזה, בסדר, שהוא כאילו, על גבי, אבל גם, עדיין גם גבר שהוא יפה, אישה אתה יותר, כאילו, תרצה גבר שהוא נראה טוב, כאילו, זה נכון גם הפוך אגב, גם זה, שלא ישקרו לכם, לא, באמת, זה, כאילו, זה לא רק שגברים הם נמשכים לנשים, ונשים כאילו לא מעניינתם כלום, הם רוחניות, הם לא רוצות כלום. הם גם רוצות בחור יפה, כאילו, זה לא... לא, אני אומר באמת, זה... כן. כן, כן, לא, ברור שהתיאור פה הוא מאוד קיצוני כזה, אני מסכים. טוב, בואו נתקדם, בואו נראה עוד קצת איזה. אז אומר, הגמרא שם אומרת כך, רבי יוחנן ואזיל ויטיב השערי טבילה. אמר כי סלקן בנות ישראל מטבילת מצווה לפגעו בי, כי איך דלהבו לו בנה שפיר עקבתי. בסדר, יש עניין שאני בכלל בטבילה של אישה, יש עניין את מי רואה אחרי שהיא עולה מהמקווה, יש עניין לכן בין היתר כאילו יש בלנית, כאילו בלנית זה קצת סיפור אחר, אבל זה קשור גם לזה. כאילו נגיד עדיף שלא תראה גוי או חיית, מה כל מיני דברים כאילו הגמרא מביאה. אז הוא אומר, יש לו את המשמעות, זאת אומרת, שיראו אותי שיהיה להם בנים יפים כמוני, גמיר ההוראי תקוותי. אמרו לרבנן, לא מסתפה אמר מעין הבישה, אתה לא מפחד מעין הרע? אמר לו, אנא, אשכנזי, לא, אנא מה? מזרד יוסף קעתינה, אני מזרוע של יוסף, דלא שאלת בעין הבישה. תכתיב בן פורת יוסף, בן פורת לעין וכולי. בסדר? מה הקשר של יוסף פה? אז האמת שגם את יוסף אנחנו מכירים בהקשר של יופי. יופי, מה יוסף היה? יפה? יפה תואר, יפה מראה, נכון? ושם אנחנו מגלים שהבנות רוצות אותו למרות שהוא גבר והוא יפה, נכון? בסדר, גם שם אנחנו רואים. הנה, אפילו יש לי הוכחה מהתורה, לא רק מהחיים, שזה. אז גם את יוסף משתדלים להשתמש ביופי שלו בצורה שלילית, והוא עומד בזה. אנחנו איך הוא נקרא יוסף הצדיק, כאילו לדורות, המודל של הצדיק ששולט כאילו בשומר על הברית שלו, הוא דווקא המודל של יוסף, האדם היפה. אנחנו לא מדברים על אדם מכוער שמצליח, על אדם כאילו, זה משהו שהולך ביחד. אדם שהוא יפה, יש לו את הכלים האלו, את האפשרויות, והוא מחליט להשתמש בהם אחר. אם אני חוזר עכשיו שנייה רגע למקור של המערשה, שזה כאילו מופיע שם בהמשך של הגמרא, אמר רבי יוחנן, אנא ישתער משפירי ירושלים. אנחנו קצרים מאוד בזמן, אז אני לא אקרא את כל הגמרא, אני אגיד את זה קצת במילים שלנו. רבי יוחנן משמר משהו, אני חושב, משמעותי, והוא היכולת שהופיע בירושלים להכיל קדושה בתוך היופי. בית המקדש היה מקום מאוד מאוד יפה. הכהנים שעבדו בבית המקדש היו, נגיד היה אסור לכהן בעל מום לעבוד במקדש. אם זה היה היום, אז היו ישר, נכון, היה בגצים על זה וזה, מה קרה, מה זה שאני נולדתי בלי אצבע, אם עוד, לא יודע מה, מה זה מונע, אתם יכולים למנוע ממני לעבוד בבית המקדש? אז כן, למה? כי כמו בהקשר של הבגצים של הצבא, נכון, השאלה היא מי עובד את מי. בסדר, היום התפיסה היא נגיד שהצבא אמור לשרת את האזרחים, ולכן אם מישהי רוצה להתגייס, אי אפשר למנוע ממנה, למה? כי אנחנו עובדים אצלה. ואם הייתה עובדת אצלנו, היו צריכים לשאול את הצבא, מה אתה צריך? ולפי זה לקחת, בסדר? אז אותו כנל סתם, בהקשר הזה של בית המקדש, בבית המקדש הוא מקום שבו יש השראת שכינה ביופי. זה הבית מאוד מאוד יפה. עבדו בו אנשים יפים, בסדר? הביאו אליו בעלי חיים יפים. בעל חיים שיש בו מום, לא מקריבים אותו. למה לא? מה, אם היו מקריבים, תאמינו לי שאם היינו יכולים להקריב בעלי חיים בעלי מום, היה לנו וורטי מפה ועד הודעה חדשה להסביר למה זה ואיזה מדהים זה, ואני מביא, כי גם בי יש פגעה. נכון, ברגע אפשר להביא פה אלף וורטים כאלה, נכון? אז לא, לא, למה לא? כי יש משהו בבית המקדש, באמת יש משהו שהשכינה שורה בתוך היופי. בתוך המרחב השלם הזה והיפה הזה. ואם חורבן הבית, העולמות האלו הולכים ונפרדים, דמיינו איך נראה, איך נראה, כאילו, דמיינו את... ציירו בראש לכם, או אם אתם מכירים תמונות או משהו, איך נראות עיירות יהודיות, שכונות יהודיות, לפני 200 שנה, לפני 100 שנה. איך הן נראות? לא משהו מאוד מאוד אסתטי. בסדר? אני אגיד זה אחרת. נכון, תסתובבו ברבעים אחרים באשדוד. נגיד, זה שבציבור החרדי יש עניין עם חוסר יופי, נקרא לזה ככה, בסדר, בהרבה מובנים. כאילו שנגיד אין השקעה בזה, באסתטיקה החיצונית, זה לא רק דבר מקרי. יש בזה כאילו אמירה. אנחנו העולם הזה לא מעניין אותנו, בסדר? פעם הייתי בטיש, עמדנו על הפרנצ'ס, המדרגות האלו, ואז חיכו את השתייה כזאת בכוסות, עוד בימים שלא היה קורונה, אפשר לשתות, ואז סיימנו לשתות, יש לך, אז חבר שלי לקח ואסף את הכוסות. לשים אותם בפח, כוסות חד פעמיות, אז אחד החזים הוא לקח לו את זה בעצבים מהיד, וזרק את זה לרצפה. כאילו, זה המנהג פה. לא זורקים בפח, זורקים על הרצפה. כאילו, כעס עליו כזה, ממש לקח לו מיד וזרק לו את זה לרצפה מה... שלוש קומות פרנצ'ס האלה. לא, למה? כי יש משהו כאילו, אין חיבור. זאת אומרת, ככל שתהיה יותר יפה, בסדר, תורה יפה בכלי מכוער, נכון? כאילו סיפור הזה, כאילו הסיפור של הקדי יין, מי שמכיר, התורה מופיעה דווקא בכלי מכוער. ואני חושב שבהקשר הזה, רבי יוחנן, הסיפור שלו סיפור אחר. רבי יוחנן משמר משהו מהיכולת שדברים יחולו ביחד. נכון, אז אם אנחנו... מעולה, אנחנו נסיים בזה, כי אני רואה שכבר נגמר לנו הזמן. נסיים, יש פסקה של הרב קוק בשמונה קבצים, שמדברת על תלמוד הירושלמי, המקור האחרון. הוא אומר ככה, שאיפתי הגדולה היא לחבר את התורה הרוחנית עם התורה המעשית. בימים הראשונים, בימי הנביאים בוודאי, היו שתי התורות מחוברות בחיבור גמור, וגם בימי התנאים והאמוראים גם כן. מהלך התלמוד הירושלמי הוא בוודאי בצורה של איגודם של שני חלקי התורה הללו. אמנם חתימת הבבלי באה לתת אפשרות לאור התורה שיעיר גם במחשקים. והזמן הדרוש כעת להחזיר את ההופעה לאיתנה. זאת אומרת, הרב קוק אומר, יש הבדל בין הבבלי לירושלמי, אולי נדבר על זה יותר בהרחבה, בנחת, בהמשך. אבל אחד העניינים של התלמוד הירושלמי, זה היכולת לחבר בין התורה הרוחנית עם התורה המעשית. בהקשר הזה, אני חושב שרבי יוחנן הוא דמות שבחיים הפשוטים שלו מחבר בין שני העולמות. בין עולם היופי לבין עולם התורה והקדושה וכו'. והיכולת הזאת שלו, אולי גם באה לידי ביטוי, בסופו של דבר גם בכתיבה של כאילו, ביכולת להשפיע ולהיות משמעותי בכתיבת ועריכת הירושלמי. התלמוד הירושלמי שהוא תלמודה של ישראל שקשור באמת לחיבור שבין שני העולמות האלו. יש פה עוד הרבה מה לדבר, אבל אנחנו זמננו תם ואנחנו נעמוד כאן. שיהיה לכם המשך יום טוב.